אנחנו נעסוק השבוע, היום, בדיני פועלים. כשאחת השאלות היא דינו של זכויות של פועל, עובד, שפוטר לפני התחלת עבודה, אבל גם נראה את הדברים בצורה קצת יותר רחבה, ואת הדברים הבסיסיים של דיני עבודה בהלכה. שבוע הבא נעסוק בחוקי המגן, שמגינים על העובד במדינת ישראל ומעמדם ההלכתי. אוקיי, יש שאלה בסיסית, חקירה בסיסית במעמדו ומהותו של עובד, והיא בשאלה האם עובד הוא קנוי למעסיק, יש למעסיק בו זכות קניינית, כל אחד מבין שהוא לא קנוי ממש, אבל המהות של הזכות היא זכות קניינית, או שהמהות של ההסכם היא שהעובד יתחייב כלפי המעסיק לעבוד עבורו. ודיברנו כמה פעמים שזו אחת החקירות הכי בסיסיות בהלכה, בהיבטים המשפטיים שלה, קניין או התחייבות, ופה זה דוגמה יפה לזה, ויש לכך כמה נפקמינות הלכתיות. אז נראה בהתחלה את הגישה שמהות ההסכם הוא הסכם קניין. הרמב״ם, שעוסק בהלכות הונאה, הוא כותב כך, הסוחר את הפועל לעשות עמו בין בקרקע בין במטלטלין אין לו הונאה, מפני שהוא כקונה אותו לזמן והעבדים אין בהם הונאה. אין בהם הונאה. אומר הרמב״ם, כאשר אדם סוחר פועל ושכרו של הפועל, הונאה זו הונאת ממון, כלומר הוא סוטה ממחיר השוק בשיעור גדול, מעל שישית, שישית ומעלה, לא חלים עליו דיני הונאה, למדנו את דיני הונאה כבר, אם זה שישית בדיוק, העסקה נשארת ומחזרים את ההפרש, אם זה מעל שישית, העסקה, אפשר לבטל את העסקה. בעובד, לא חלים דיני עונה. מסביר הרמב״ם למה, כיוון שהבעל המעסיק קונה את העובד לזמן, כן? וכיוון שהוא קונה אותו לזמן, אז דינו כמו עבד, רק שכן מי שזוכר את העוגת הזכויות שדיברנו עליה כשמדברים על חפצים או על קרקעות, שעוגת הזכויות, יש לה את ציר הזמן, יש לה את ציר הזכויות, מה מותר לך לעשות, אז גם לאדם יש את אותו דבר. עבד כנעני, יש לך את הזכות לאורך, כן, לעולם ועד, הציר הזמן לא מוגבל, וציר הזכויות כמעט לא מוגבל. כשאדם סוחר עובד, הוא סוחר אותו לזמן מסוים, ולשעות מסוימות, ולעיסוקים מסוימים. אבל הזכות שיש למעסיק היא זכות קניינית. וכשם שאין הונאה לעבדים, כך גם אין הונאה לפועלים. ואפשר גם להסביר, להוסיף בזה טעם, פשוט. גם בעבדים זה נכון וגם בפועלים. בעבודה, בוא נאמר שוודאי בחלק מסוגי העבודה, יש היבטים ייחודיים. כלומר, ודאי שאתה לוקח משרת אישי, או עובד, כן, או מישהו שעובד איתך באופן אישי, מזכירה, שעובד איתך באופן אישי, או אפילו מצד השני, מנכ״ל, זה לא שאתה אומר, תשמע, מנכ״ל זה כמו כיסא. תביא, מנכ״ל הזה, לא טוב, נשבר, נביא מנכ״ל אחר. מנכ״ל צריך להתאים לך, נכון? צריך להתאים לעסק, צריך להתאים לדירקטוריון. גם מזכירה, תעשרת אחת שאתה מסתדר איתה, שמבינה מה אתה רוצה ממנה, שיודעת לעשות את מה שהיא אמורה לעשות, ולכן יש היגיון שבינם, משני הצדדים, המעסיק, מבחינת המעסיק, סוף סוף הוא מצא עובד טוב, הוא יכול להיות שהוא מוכן לשלם עבורו פי 2 ופי 3 מהמחיר, או פי 2, נגיד, מהמחיר המקובל בשוק. וגם מהצד של העובד, זה אותו דבר, אבל הפוך. עובד חייב את העבודה, הרבה פעמים, הוא מוכן להוריד את המחיר, מתחת המחיר לשוק העיקר, שהוא יצליח להיכנס למקום העבודה הזה. ולכן, זה עסקה ייחודית. אגב, זה נכון באותה מידה גם לגבי עבדים. זה עסקה ייחודית שבה למחיר השוק הוא לא המדד היחיד, של שני הצדדים לגבי המחיר שמוכנים לשלם או לקבל. אז יש שיטת הרמב״ם שפועל היא זכות, הפועל, המעסיק יש לו זכות קניינית בפועל, ולכן כשם שאין הונאה לעבדים, אין הונאה לפועלים. בדומה לכך, מהר"ם מרוטנבורג, אנחנו קופצים מהרמב״ם שנמצא בספרד, אחר כך במצרים, קופצים למהר"ם מרוטנבורג שנמצא ברוטנבורג, נמצא בגרמניה, והוא כותב כך, מלמד שחלה ארבעה חודשים או שלושה, יש תקופת מחלה, ימי מחלה, תקופת מחלה בתוך העבודה שלו. אם שכרו לקיץ או לחורף לבד, וחלה מיעוט שכירותו, נראה דין חייב להשלים, נותנים לו שכרו משלם. כלומר, אדם שכר עובד, העובד חלה, שכר אותו לתקופה מסוימת, כן, נגיד מלמד היום, סוחרים אותו לשנת לימודים, מהראשון בספטמבר עד 31 באוגוסט. במהלך התקופה הזאת העובד חלה. אומר המהר"ם, אם תקופת המחלה היא פחות מחצי מתקופת השכירות, מקבל שכר מלא. ולמה? מדאמר גבי עבד עברי, הנמכר, וחלה 3 שנים, ועבד 3 שנים. עבד עברי עובד 6 שנים. אם הוא מתוכם היה חולה 3 שנים, אין חייב להשלים. אף על פי שגופו קנוי לו למעשה ידיו, אין נמי נמכרו, כדומים בפרק הזב גבי הונאה, דסחירות נמי מחיראו, וקרא לממכר ליומי. אומר מהר"ם, כיוון שאנחנו רואים בעבד עברי, שאם הוא חלה בחלק מתקופת העבדות שלו, הוא לא צריך להשלים את הזמן, אנחנו לומדים משם לפועל. והוא אומר, ושניהם, או פועל לפחות, הוא סחירות. סחירות היא ממכר ליומה. כשלימד דיני סחירות נראה את זה, המשפט הזה מופיע בגמרא. סחירות נעמי ממכר ליומי הוא. זו אותה מחלוקת אגב, אותם ראשונים. הרמב״ם חושב שסחירות פועלים היא קניינית, הוא חושב שסחירות חפצים וקרקעות היא קניינית. וכיוון שהיא קניינית, עכשיו בואו נבין את הקשר בין הקנייניות שלה לבין ההשפעה שלה לתוצאה של דיני המחלה. כאשר אדם קנה כלב, בסדר? קנה כלב. ועכשיו הכלב חולה. כן? קנה כלב שמירה. יש לו, צריך לעשות משהו הכלב הזה, לא רק לאכול. קנה כלב שמירה. עכשיו הכלב חולה. אז מה עושים? מצטערים. נכון? אתה לא יכול לחזור למוכר. לא, תשמע, אני קנתי לך כלב. הכלב הזה אמור לעבוד 5 שנים בשמירה. עכשיו, שנתיים אני כבר, הוא שוכב כל הזמן שוכב במלונה ומיילל. אז עכשיו תחזיר לי 40% מהכסף. לא, המוכר, סליחה, אז קנית את הכלב, חלה אצלך, לא חלה אצלי. למרנו, הוא שלך ואתה נושא בכל הרווחים שיש להפיק ממנו ובכל ההפסדים שיכולים להיגרם אם יקרה לו משהו. גמר, נכון, הוא שלך או לא שלך, אני גמרתי, אין לי יותר קשר לכלב הזה.
למה
צריך שזה מיעוט סחירותו? רגע אחד. ואז, אותו דבר, כאשר אני סוחר פועל, סחרתי אותו לשנה, התקופת עבודה הזאת היא של המעסיק. גמר, של המעסיק. עכשיו, הפועל חלה, אכל אותה מעסיק, מה נעשה? זה הפועל שלך שחלה. אז אתה קנית את יכולת העבודה שלו. והיא עכשיו נגרם לנזק. הנזק זה נזק לרכוש שלך. לכן זה נובע אחד לאחד מהתפיסה הקניינית של היחסי העבודה. אתה שואל למה מיעוט? אני לא זוכר, מנסה יש איזו תשובה יותר טובה, הרי אנחנו צריכים לראות בעבד למה זה ככה. יכול להיות זה מקח טעות, זאת אומרת, על דעת כאילו נכנס, לא הייתי נכנס כל כך הרבה. אבל אני לא זוכר.
באמת זה גזירת
הגדול. על חצי? יש גם משנה שכר שכיר, אבל אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להמציא. עכשיו, מעניין, בהגאות מימוניות, שזה הגאות למימוני, כלומר לרמב״ם, שהן תשובות שוב של חכמי אשכנז לרמב״ם, כתוב תשובה של מהר"ם מרוטנבורג. ושם כתוב כך, שוב חזר בו מורי רבנו מאיר זצ"ל במקצת, וזה לשונו. שאני האתם שכבר קיבל העבד הכסף, ולאחה בפועל עדיין לא נתן לו בעל הבית שכר. ייקח אם נתן לא ייטול, ואם לא נתן לא יינתן אלא שכר פעולתו. מהר"ם מרוטנבורג חזר בו מהתשובה שראינו קודם במקום מספר 2, שהיא משות מהר"ם מרוטנבורג עצמו. אגב, שות מהר"ם יש לו כמה כרכים, כל אחד מזוהה לפי מקום הדפוס שלו. אז זה למשל דפוס פראג. אוקיי? יש כמה, נראה לי לבוב, לא זוכר את כל הכרכים. אז בגאות מימוניות אנחנו רואים שמהר"ם מרוטנבורג חזר בו ואמר, אם אנחנו מצמידים את פועל לעבד, זה רק שהוא זהה בדיוק לעבד, ועבד זה כאשר אתה משלם את הכסף מראש. שילמת מראש על כל התקופה, קנית את כל התקופה. ואז קראת מחלה, המעסיק מפסיד, או הבעל העבד מפסיד. אבל אם אתה, כמו שרובנו, מקבלים שכר חודש בחודשו, אז על מה שהמעסיק לא משלם, המעסיק את היום משלם אחורה, נכון? בסוף החודש, בתחילת החודש משלם לחודש שעבר. אז אתה משלם רק מה שהיה, ולכן אם מרגע שהעובד חולה, אז המעסיק אינו חייב, זה נשמע שההסבר הוא שאתה קונה אותו בעצם במקטעים קטנים יותר, למרות שדובר מראש על שנת עבודה, אבל הקניין מתבצע במקטעים כל פעם שאתה משלם. אתה לא מקונה אותו מראש לשנה שלמה, הרי לא שילמת מראש וגם לא קיבלת מראש. אתה אומר לו, נגיד היום, עבדת חודש, תקבל לחודש. עוד חודש, תקבל לחודש. אני לא, היום נגיד שמשלמים אחרי, בעצם אתה אף פעם לא קונה אותו. אתה תמיד משלם על מה שהיה. ולכן אם עכשיו קראתה תקלה, עובד חולה, אתה לא חייב לשלם לו דמי מחלה על פי ההלכה. אתה לא חייב לשלם לו שכר על פי ההלכה. עוד נפקמינה, שוב שיטת מערם, שוב בדפוס פראג, וזה מובא במרדכי, וששאלת על מלמד, שתחיל ללמד, ואמר לו בעל הבית, לך מימדי, איני חפץ בך, ונתרצה המלמד. ושוב חזר בו בעל הבית ורצה לעקבו, והמלמד אמר, מחלת לי השיעבוד, ואני רוצה ללמד לך יותר. עובד בבית ספר, נגיד בבית ספר או בית ספר, שיום אחד המנהל מתפוצץ, הוא אמר לו, עכשיו תקום ותלך מפה, לא רוצה לראות אותך פה יותר. ולהפתעתו של המנהל, העובד בדיוק חיכה להזדמנות הזאת, מהר אוסף את הדברים לתוך התיק ורץ אל הדלת, כי יש לו הצעה יותר טובה, מקום אחר, או נגיד בחברת הייטק, זה יכול לקרות יותר. ואז המנהל תופס את הראש, אוי, מה עשיתי? עכשיו אני תקוע בלי הבן אדם הזה, שהוא כזה פונקציה שאני צריך עכשיו. אז הוא אומר לעובד, אה לא, סליחה, התחרטתי, לא רוצה שתלך. רק אמרתי, לא התכוונתי באמת. שבדרך כלל נכון בהלכה אנחנו מבדינים, אנחנו שואלים האם דיבורים מספיקים, זה תלוי בשאלה על מה. בדרך כלל שליצור, ליצור כל חיוב קניין, דיבור לא מספיק. למעט חריגים. מתי דיבור כן מספיק? לגבי מחילת חובות. אם מישהו חייב לי כסף, אני אומר לו, אני מוכה לך, אמרתי, נגמר. אם אבל אני מחזיק חפץ של מישהו אחר, והוא אומר לי, אני מחזיק חפץ של מישהו אחר, ואותו אומר, אני מוכה לך על החפץ, תיקח אותו, לא יודע. אם לא עשיתי מעשה, נגיד, אפשר לעשות גם מעשה בקניין חצר, אבל אם לא נעשה מעשה, זה לא מספיק. העברת קניינים תמיד תעשה במעשה מאדם לאדם. פה שוב תהיה אותה שאלה. המעסיק אומר לפועל, אני מוכה לך, תלך מפה. אם זה חיוב, הפועל התחייב לעבוד, בעיה שהמעסיק מחל על ההתחייבות, הפועל לקח את הרגליים ובורח. אם זה קניין, בעל הבית קנה את הפועל. כדי להחזיר את הזכויות האלה לפועל, צריך לבצע מעשה קניין אחר. אומר מערם לשיטתו, נראה את זה לא נמחל שיעבודו באמירה באלמה. הוא היה מפרק עמד הקידושין, גבי עבד עברי. זה פרח ולמלא באפי תראי זיל. שואלת הגמרא, למה בעבד אישה לומר, בעבד עברי, לשחרר את העבד באמירה, לך, זיל. ומשני, עבד עברי גופו קנוי לו. אלמה דלו זכי לנפשי באמירה באלמה. הוא עדין בנידון זה, דמדמינן פועל עבד עברי, בפרק כמה דבב המציע. אחרי זה הוא מביא הסבר, עוד סיבה נוספת שהפועל, זה דבר מאוד מעניין. ועוד כיוון שהזכירו לבן, פה מדובר על אדם, כמו שהמקובל באירופה, שאדם סוחר מלמד לבן שלו. אז מי המעסיק של הפועל הזה? האב או הבן? אבא משלם, זה בטוח. אבל הוא אומר, כיוון שהזכירו לבן, הרי כבר נשתאבד לבן ללמוד, ולאו כל כמני דאב למחול שעבודי דבן, אזכין הקטן, בן חווינו. אומר המערם, אתה משלם, המשלם זה אבא, אבל המעסיק זה הבן, או הנהנה מהזכות הבן, ולכן האבא לא יכול לפגוע בזכויות של הבן ולשחרר את המלמד ולהשאיר את הילד בלי מורה.
זה יוצא שאי אפשר לשחרר את המלמד בכלל, כי הבן הוא...
אז אני מניח שיש לך דין אפוטרופוס, אבא יש לו דין אפוטרופוס, זה יכול לעשות דברים עבור הבן, אבל סתם ככה אני הולך בלי שמצאת את החלופה, בלי זה, אז אתה לא יכול.
אין שום מנגנון התפטרות?
מיד נגיע. עכשיו אנחנו, בינתיים אנחנו רק בנמדנות. הגישה השנייה היא גישה שאומרת, פועל, דיני, או הסכם עבודה מבוסס על חיוב אישי של הפועל לעבוד. הפועל התחייב לעבוד. אגב, אני מניח שרובכם, אם הייתי שואל אתכם, לפני שאתם מתחילים, הייתם אומרים שזה ההסכם. ואת זה, זו שיטת התוספות. לשיטתו, התוספות סובר, שכל סחירות היא התחייבות של המזכיר, וגם בפועל זה התחייבות של המזכיר, המזכיר זה הפועל, הוא מזכיר את שירותי העבודה שלו. וכך כותבים בתוספות לגבי ימי מחלה, בדיוק בהשוואה למערם. ואם כן מלמדי תינוקות, אנחנו במקור 5, מלמדי תינוקות נעמי, אם חלו, לא ייקחו אלא מה שהרוויחו. דאין לדם אותם כלל עבד עברי, דעבד עברי גופו קנוי לאדונו, ייקח חלה 3 שלא צריך להשלים, דאין יכול לעשות מלאכה יותר מיכולתו, אבל מלמד אין גופו קנוי, אלא שכר עצמו ללמוד עד הזמן, וכשאני יכול להשלים לו איתו ללמה שירוויח. זאת אומרת, לא משתמשים מונח מתחייב, רק אומרים, עבד עברי קנוי, פועל, הוא לא קנוי, אלא הוא שכר עצמו, הזכיר עצמו, הם לא מסבירים מה התוכן המשפטי של ההסכם הזה. ו ברוח זאת, תוספות במקור 6, תוספות בבא מציעא, עושים עוד השוואה ומבדילים בין עבד לבין פועל. יש הלכה, אדם באופן בסיסי, באופן עקרוני, אסור לאדם למכור את עצמו לעבד. זה דבר מעניין, אסור לו, אבל אם נוסית זה מועיל. כן? זה קשור לעבדים ולא עבדים לעבדים. לפי זה עולה השאלה, האם מותר לאדם להזכיר עצמו, לחתום על הסכם עבודה ארוך טווח? יש שיטה שחלק בהמשך לשיטת מהר"ן שאומרת שזה אסור. תוספות אומרים, כי לבני ישראל עבדים, נראה לי די מכל מקום מותר לאדם להזכיר עצמו. זה דווקא עבד עברי שאינו יכול לחזור בו ואינו יוצא קודם זמנו, אלא בשטר שחרור, עובר משום עבדיים. לפועל מותר, תוספות אומרים, לפועל, למכור עצמו לעבד אסור, להזכיר את עצמו לזמן ארוך מותר. אז זה תוספות לשיטתו. מי שנותן את ההגדרה החיובית, הפוזיטיבית, של שיטת התוספות בצורה מאוד מאוד ברורה, זה נתיבות. ממשיכים בשיטה הזאת גם השח, בשיטה הזאת שעבד, שעובד זה לא קניין אלא התחייבות. התוספות אומרים את, נתיבות אומר את זה במילים ברורות, מקור 7, נתיבות בסימן ריש ג', דבפועל אין שום קניין חל על גופו, ואין בשיטה מקובצת פרק האומנים, דרק עבד עברי גופו קנוי, אבל פועל אין גופו קנוי, והקניין שמועיל בפועל אינו רק על ההתחייבות שהפועל התחייב עצמו לעשות מלאכה בקניין. ופה גם כשלהבין טוב צריך תמיד להבדיל בין המונח מעשה קניין לבין התוצאה שהיא זכות קניינית. הפועל אומר בפועל אין גופו קנוי, והקניין שמועיל בפועל, מה זה הקניין? מעשה הקניין, מעשה שיוצר את החוזה שמועיל בפועל אינו רק על ההתחייבות. בסדר? אז יש לנו מעשה קניין שזה יש בפועל, נראה את זה, יש מעשה שיוצר, קורט את החוזה, התוצאה היא חוזית חיוב אישי של הפועל כלפי המעסיק שלו ולא קניין של המעסיק בפועל. אלה שתי הגישות העיקריות. אגב, כמו שאמרתי, בראשונים זה בדרך כלל שיטתי, הרמב״ם שאומר שכירות היא קניין, אומר שפועל זה קניין, והמהר"ם אותו דבר. תוספות אומרים שכירות זה לא קניין ופועל זה לא קניין. באחרונים, נתן זיכרוני, יש כאלה שבסחירות אומרים ככה ובפועל אומרים ככה. בשולחן ערוך רמה לא תמיד זה על פניו שיטתי, כמו שהם פוסק בזה ככה ובזה אחרת. בסך הכל נתן זיכרוני השולחן ערוך גדול הולך עם הרמב״ם, הרי מה גם מביא את הדין שאסור לאדם להזכיר עצמו יותר משלוש שנים. יש לזה גם מאמרים הלכתיים, נגיד בהסכמים שאדם עושה עם הצבא, בדרך כלל הסכמים ארוכי טווח, האם מותר לאדם לעשות הסכם כזה? טוב זיכרוני, הרב יעקב אריאל פסק שזה מותר, כי זה, כיוון שאתה עושה עסק עם מדינת ישראל לצורך מצווה, לשרת בצבא זה דבר חשוב, אז זה מותר. אבל הסכם, אדם, באופן פרטי, אדם היה עושה הסכם עם חברה שמחייב אותו, נגיד, לעבוד, כן, אפילו חברות אומרות, אני אשקיע בך, עכשיו תתחייב לי שלוש שנים שאתה עובד פה, או ארבע שנים, לפי הרמה זה בעיה. עכשיו, אחרי שראינו את המחלוקת העקרונית, האם הסכם עבודה, הסכם, או הסכם חיוב, או הסכם קניין, בואו נראה את פרטי ההלכה. השדרה שמה שאנחנו נימד עכשיו זה פשוט שולחן ערוך סימן שין עמד ג' זה דיני פועלים, כמעט סעיף אחרי סעיף אנחנו נימד אותו, אבל אנחנו נעצור כל פעם, נראה גם טיפה אחרונים שמשלימים את התמונה, אבל זה באמת הדבר העיקרי. נתחיל מדבר שהוא לא בשולחן ערוך, אבל מיד הוא יסביר לנו את מה שאתה שולחן ערוך שנראה אחר כך. איך יוצרים חוזה עבודה? כן, אנחנו היום רגילים, בדרך כלל חוזה מתחילים בחתימה, אבל תחשבו שנייה על המציאות. אני אלך לדבר, כן, הכי קטן, לא יודע אם מישהו פה מתכוון בפסח הקרוב לעבוד קצת בניקיונות, אז אתה סוגר עם איזה מישהו, איזה משפחה שאתה בא לנקות להם את הבית, סגרת בטלפון או בוואטסאפ, לא יודע מה, אבל פה זה כבר כתוב, סגרת בטלפון, מתי נחרט חוזה העבודה? מתי הוא נחרט? אתה הרגע שאתה אומר, גמרנו, התחייבנו, אין חזרות. הרמב"ן במקור 8, הרמב"ן בבא מציעא כותב כך, כשם ששאר דברים נקנים בקניין, כך שכירות פועלים נקנית בהתחלת מלאכה. אומר הרמב"ן, באופן טבעי, כשאין הסכמים כתובים, אין שום דבר פורמלי, התחלת העבודה של הפועל היא מעשה הקניין שיוצר את ההתחייבות. צריך לדייק, בדרך כלל זה לא התחלת עבודה, אלא הפעולה הראשונה שהעובד עושה כדי להגיע לעבודה, כן, עולה לאוטובוס. בעיה שהוא עושה את הדבר הראשון, זה קורט את חוזה העבודה. ערוך השולחן יש לו עמדה ייחודית בסוגיה הזאת. מה שהרמב"ן כותב זה עמדה מאוד מקובלת. ארוך השולחן יש לו עמדה ייחודית, הבאתי אותה כדי לראות את התמונה השלמה, שארוך השולחן בשין עמד ג' מקור 9 כותב כך, התחלת המלאכה באמת אינו קניין כלל, וזהו גזירת התורה, שהתחלת המלאכה לא תהיה קניין כלל מטעם הדלי בני ישראל עבדים, שאינו יכול לשעבד עצמו על ידי מלאכתו כעבד, וזה שהפוסקים קוראים לזה קניין הוא רק בשם המושאל. ארוך השולחן עמדתו היא כזאת, ועוד מעט נראה את התמונה, הוא בעצם מתכתב עם הגמרא ועם ארוך השולחן ארוך. ישנה הלכה מוסכמת וברורה, שפועל, שחתם חוזה עבודה, חתם, עשה כל מה שאתם רוצים, יכול לקום באמצע היום ויגיד למעסיק, שלום אני הולך מפה. כן, למעט חריגים, אבל באופן בסיסי יכול לקום וללכת. ולמה, זה דברי רב בגמרא, למה שפועל יכול לחזור בחצי היום? כיוון שכתוב, כלי בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים. וכיוון שאדם יהודי הוא אפילו מחויב להיות בן חורין, ולהיות עבד רק של הקדוש ברוך הוא, הוא אסור לו להיות בעצם בהסכם כובל עם שום אדם אחר. ולכן ההסכם הזה לא חל עליו. אין, הסכם כובל לא חל עליו. את הדין הזה שאפשר לקום וללכת, אפשר להבין בשתי דרכים. דרך אחת היא לומר, אוקיי, וזה אולי מה שראינו קודם בנתיבות, אתה התחייבת לעבוד. ההתחייבות הזאת היא בעלת תוקף. אתה כרגע חייב לעבוד. יש לך סעיף השתחררות שאומר לך אתה רשאי להשתחרר מההסכם בכל רגע, כי כתוב עבדיים ולא עבדים לעבדים. כל זמן שלא השתחרר אתה החיוב חל עליך. וזה הגישה כך נראה מקובלת. הסכם העבודה הוא הסכם, יש חוזה, יש התחייבות, יש קשר בין הצדדים. אתה יכול לדרוש מהפועל להגיד לו, אדוני התחייבת עדיין להגיע לעבודה, ויש לו אפשרות לברוח להשתחרר מהחוזה. אבל ארוך השולחן אומר לא, ברגע שיש אפשרות להשתחרר זה אומר שאין חוזה. אין חוזה בכלל, כי אם אפשר, חוזה שאפשר להשתחרר ממנו הוא לא חוזה, ולכן אין תוצר בכלל, אין מעשה קניין, כי אין שום תוצר של גם תעשה מעשה קניין, תתחיל לעבוד, אז מה תהיה התוצאה של זה? כלום, אתה יכול לקום ללכת מתי שאתה רוצה. אז אין בעצם שום הסכם, וזה גישה חריגה. אני אומר פעם, נשים אותו בסוגריים ונמשיך עם הגישה המרכזית שאומרת ישנו הסכם. ראינו את ההבדל שתי הגישות, האם הוא הסכם קנייני או הסכם חיוב התחייבות, כרגע פחות חשוב, ודרך היצירה שלו היא התחלת עבודה.
כשהרמי קודם אומר שבעל הבית
הולך ממדי, זה לפרק את ההסכם.
אבל מה נפקמין? האם שהמראה אומר שהמלמד אומר מחד אלי שבות ואני רוצה ללמד לך יותר, מה
נפקמין?
הרי
ממילא
הוא יכול להתפטר.
התשובה היא דבר עבד, אבל הוא נראה את זה. יש, אמרתי, יש חריגים, זה חל על החריגים. דברי המערם, השאלה מצוינת, דברי המערם רלוונטיים במקרים שבהם פועל לא יכול להתפטר, ואז הוא מנצל את ההזדמנות שפיטרו אותו ובורח. טוב, נתחיל מהשולחן ערוך, שינו מדגים סעיף א'. הסוחר את הפועלים ויתאו את בעל הבית. מי שקצת זוכר, זה תחילת פרק הסוחר את האומנים, זה המשנה. או בעל הבית יתאה אותם, אין להם זה על זה אלא תרעומת. יתאה ולא יתאה פירושו בשלב הזה שכל אחד מהצדדים חזר בו, סוכם לעבוד ואחד הצדדים חזר. מה יש זה על זה? תרעומת. כלומר, מותר לך לכעוס עליו, יש לזה שאלה מה נפקמין יש לזה, אתה יכול לפרסם את זה, אתה יכול כל מיני דברים, זה אולי לא יפה, ראוי לא לעשות את זה, כי ראוי לעמוד בדיבורך, אבל כל זמן, יש שלב מסוים עד רגע קריטת החוזה, כבר אנחנו יודעים, תחילת העבודה, אפשר, כל אחד מהצדדים יכול לחזור בו. במה דברים אמורים? בשלא הלכו, לא הלכו לעבודה. אבל הלכו החמרים ולא מצאו תבועה. פועלים ומצאו שדה כשהילחה, או ששכרם להשקות השדה ומצאו שנתמנה מים. נדלג הגשורה כדי לא להסתבך. נותן הם שכרם כפועל בטל. אנחנו בשורה החמישית. נותן הם שכרם כפועל בטל. כלומר, שכרת עובד למשימה מסוימת. הוא התחיל את העבודה, יצא לדרך, והתברר פתאום שהעבודה לא יכולה להתבצע, שהעבודה כבר בוצעה על ידי מישהו אחר, שאין בה צורך, ומעסיק רוצה לחזור בו. באופן עקרוני, ברגע שהעובד התחיל, יצא לדרך ועשה את מעשה הקניין, המעסיק לא יכול לחזור בו יותר, והוא צריך לשלם לפועל כפועל בטל. מה זה כפועל בטל? כמה אדם מוכן לקבל כדי לקבל שכר בלי לעבוד. אם אתה מדבר מה זה אומר כפועל בטל בימינו, כלומר, יש לנו שני מצבים. עד התחלת עבודה, כל מיני שזרק דיבורים, שכרת מי שאומרת לנו, מחר תגיע אליי, יש לי פה מחסן לסדר, לפני פסח תבוא, אחרי חצי שעה אתה מתקשר, אומר לו, סליחה, התחרטתי, אני מסתדר, אני לא רוצה שתבוא. אין להם זה על זה לתרומת, אתה יכול לחזור בך. לא קרה מעשה קניין, רק דיבורים, לא יפה.
אבל גילה אם לא המשפט חשוב.
מה?
אם לא הייתה לו סיבה לעשות את זה, אם הייתה לו סיבה אמיתית לעשות את זה.
למי?
לסוחר.
למעסיק.
למעסיק.
עוד מעט נגיע לסיבה. רגע, נגיע למעסיק. לפני כן, הוא כרגע אומר לה, התחרטתי, לא רוצה סדר. אחת יש לנו מוריה. חזרת בך לפני התחלת עבודה, אתה משוחרר. הבן אדם, קפאתי אותו, מחר ב-8 אתה אצלי, ב-5-8 אתה מתקשר אליו, הוא כבר בדרך, אתה אומר לו, התחרטתי, אל תבוא. התחייבת, גמרנו. אתה צריך לשלם לו את התקופה שסוכמה, שכר מלא, פחות כמה אדם מוכן שיורידו לו מהשכר, תמורת, תקבל את הכסף ולשבת בבית בחינם.
היום זה יותר
מיוחד. זה שכר בטל. מה?
שלוקח למצוא עבודה נניח היום?
זה על התקופה, רגע, תשובה, שאנחנו כרגע מדברים, חיוב על בסיס הסכם. כלומר, שכרתי בן אדם לעבודה של חודש, ביטלתי אותו אחרי יום, יומיים, אחרי שהוא התחיל את העבודה, אני חייב לו חודש, לא משנה, יש לו חלופות, אין לו חלופות, לא מעניין כלום. מה נראה? בסדר? עכשיו נתחיל להפחית, נתחיל להפחית מהחודש הזה, רגע אחד.
פועל בטל אבל.
או, אז כפועל בטל. עכשיו קודם כל נשאר אתכם שאלה, כמה אנשים פה עובדים היום? כמה העובדים, אלה שלא עובדים, הם בכלל לא מבינים את השאלה. אלה שעובדים, הייתי אומר לכם, תקשיבו, בחודש הקרוב, תשבו בבית. תשבו בבית. כמה אתה מוכן להוריד מהשכר שלך כדי לשבת בבית? בואו נעשה לכם את המבחן. נו, מה אתה אומר? לאחוזים. תשובה, אפס. נו, יש מישהו שמוכן קצת להוריד? מה, מוותר על העבודה? לא, אבל אתה צריך את הכסף, נכון? אז אפשר תגיד כמה אתה מוכן. אני אומר לך, חודש אתה משוחרר, אל תבוא. לא, אז אני אומר לך, חודש אתה משחרר אותך מהעבודה, אבל אתה, כמה אתה מוכן?
אפילו 50%.
אפילו 50%.
בתור סטודנט גם קל להגיד שליש,
50%.
30%.
30%.
אוקיי. אז יש מחלוקת הלכתית, יש שאלה הלכתית מה זה כפועל בטל, יש אחרונים שאומרים שליש, תמיד זה המספר הברזל של בתי הדין זה שליש. אוקיי? אני חושב שזה מאוד משנה, כמו שאתה אומר, באיזה מצב בחיים אתה, זה מאוד מאוד משנה. אם יש לך משפחה, אתה צריך לפרנס אותה, רוב האנשים לא יכולים לוותר שליש. אין מצב כזה, נכון? 10% בקושי. אולי 10%. בסדר? בששת בבית. עכשיו, הפועל בטל, שוב, זה רק בתנאי, אמרנו, מורידים את הפועל בטל, ועוד דבר זה, שאם אתה מוצא עבודה אחרת, את זה מפחיתים. כלומר, לא תרוויח פעמיים. לא תקבל משכורת ממעסיק א', תעבוד מדי ממעסיק ב'. אתה תקבל, המעסיק הזה חייב לתת לך כפועל בטל, אם אתה עובד במקום אחר, אז מקזזים את השכר. כן, מי שלא מבין, נגיד במספרים, הובטח לך 5,000 שקל לחודש הקרוב, שכר מינימום, ופיתרו אותך, אז כפועל בטל תקבל, נגיד, אמרנו שליש, לא, נגיד 4,000 שקל, ואם אתה מוצא עבודה אצל מישהו אחר, בחודש הזה אתה עובד במקום אחר, עברת שם 3,000 עבודה חלקית, הצלחת למצוא, אז נפחית לך, שוב, זה, אגב, נפחית מ-5,000, כי בסוף לא היית פועל בטל, עבדת. אז תקבל 2,000 מהמעסיק הראשון שהבטיח שלא עבדת אצלו, ו-3,000 מכל העבודות המזדמנות שמצאת. ככה בסופו של דבר אתה מחוסה, יש לך, תקבל את מה שהובטח לך מהמעסיק הראשון, ואם אתה בטל, תקבל קצת פחות. אוקיי? אז זה, אמרנו שני שלבים. שלב א', שאתה לפני חתימת חוזה, לפני קריטת חוזה אפשר לשלוח אותך, שלב ב' אחרי קריטת חוזה אי אפשר לשלוח אותך. אני דילגתי פה שורה אחת קודם, והיא עוסקת בשאלה, יש מקרים שבהם המעסיק הוא אנוס. המעסיק אומר לך, תשמע, אתה תבוא לעבוד אצלי בשדה, ואני בדקתי אתמול שהשדה היא מוכנה ואפשר לעבוד בה, פתאום קרה משהו, ירד גשם שוטף באמצע, באייר, הפתעה, לא אני ידעתי, לא אתה ידעת, מצטערים, אונס, העבודה מבוטלת ואני לא יכול לשלם לך. באמת דברים אמורים, אנחנו ממשיכים, שזה על סעיף ב' בשולחן ערוך, שאין הם עליו אלא תרעומת, כלומר לפני קריטת החוזה, בשלו הלכו. דווקא בשלו יכולים להזכיר עצמם אמש כששכרם בא לבית זה. ואם היו נזכרים אמש ועכשיו אינם נזכרים כלל, איזה כדבר העבוד להם ונותן להם שכרם כפועל בטל. ונזכרים בפחות משלם הפחת. אוקיי, נגמור עוד משפט. ואם הלכו, אף פי שלא הם רוצים להזכיר עצמם אמש, נותן להם שכרם כפועל בטל, והוא שעכשיו אינם נזכרים כלל. אומר השולחן, אנחנו נגיד את זה במילים שלי. יש לנו, נעשה פה איזה עץ. זה קצת סובך. נעשה את זה ככה. התחלת עבודה זה קריטת חוזה. אז יש לנו לפני התחלת עבודה. אחרי. אחרי התחלת עבודה, התוצאה המשפטית היא נכרת חוזה. ולכן יש, המעסיק חייב לשלם לפועל שכר שלם. עם שתי הפחתות. הפחתה אחת זה הפחתה כפועל בטל. כלומר, על זה שאתה יכולת לשבת בבית וליהנות. הפחתה השנייה, פחות שכר שקיבל ממעסיק אחר. אין מה שנקרא, אין כפל מבצעים. לא תקבל גם את השכר מהמעסיק הראשון וגם שכר מהמעסיק השני. אתה תקבל בסך הכל שכר ממעסיק אחד. זה אחרי התחלת עבודה. לפני התחלת עבודה, לפני התחלת עבודה, אנחנו עובדים בשני מצבים. נגמר התוש. לפני התחלת עבודה, עכשיו נעשה מה שנקרא, רב ברויר, זכרונו לברכה, קורא לזה המחשה מופשטת. לפני התחלת עבודה, אם אין לך עבודה חלופית, שאתה לא הפסדת עבודה חלופית, התוצאה היא תרעומת. כי בעצם מה אתה רוצה? אומר לך מעסיק, סליחה, אני לא חתמתי איתך חוזה, ולא הפסדת בגלל הצעת העבודה שלי, לא הפסדת כלום. היית אמור לשבת בבית היום, הבטחתי לך עבודה, חזרתי בי, חוזה לא נחת, נזק לא נגרם לך, כי לא הפסדת בגלל זה שום דבר, תרומת. לא יפה, אבל תרומת. זה האפשרות הזאת. האפשרות השנייה, לפני התחלת עבודה, שהייתה לך עבודה אחרת. דוגמה מובהקת, שקורית הרבה פעמים. בן אדם עובד במקום, בחברה מסוימת. מתקשר אליו מישהו מחברה אחרת, אומר לו, אדוני, אנחנו ראינו אותך, בוא תבוא לנו לראיין עבודה, מראיינים אותו, אומרים לו, אתה נפלא, אתה נהדר, אתה מצוין, אנחנו רוצים אותך. אנחנו רוצים לדעת מתי אתה מתחיל לעבוד, תודיע עכשיו בחברה השנייה שאתה מתפטר, תסכם איתם, תן להם הודעה מוקדמת, אפשר לברוח באמצע, מהיום להיום, ותבוא לפה. העובד אומר, בסדר גמור, הולך לחברה שבה הוא עובד, מודיע להם, מסכם איתם, בעוד 30 יום, בראשון באפריל, אני, בסוף מרץ אני מסיים את העבודה ואני הולך. אוקיי, חוזר למעסיק שמנסה לגנוב אותו, המעסיק החדש, אומר, טוב, הודעתי להם שאני הולך בסוף מרץ, תחילת אפריל אני אצלך, בוא נחתום מה שצריך. אומר המעסיק, אופ, אתה יודע מה, אני חזרתי את זה עוד פעם, לא מתאים לי, אני בכלל בטוח שאני צריך אותך, בוא תעשה, אני יודע דין תורה כזה בארץ חמדה, שבדיוק סיפור מאוד מאוד דומה לזה, וכל המעסיק החדש לוחץ, לוחץ, תתפטר, תתפטר, אני חייב אותך, אני חייב אותך, אני חייב אותך, והוא מושך עוד קצת, לא נעינו מהמעסיק הראשון, ואז שהכל נגמר, העובד מודיע למעסיק הראשון, אני הולך הביתה, אז המעסיק השני אומר, טוב, שאתה עושה בדיקת גרפולוג, קבל את התוצאות של הבדיקה הגרפולוגית, הגרפולוג אומר לו, תשמע, לא כדאי לך להיכנס להתעסק איתו, אתם תריבו, לא תסתדרו ביחד. המעסיק החדש, לא נעים לו, הוא לא רוצה להגיד, אז הוא תראה, אני קצת קשה לי, אני רוצה חיים, אני רוצה לחתום חוזה, אנחנו רוצים לחשוב על זה עוד שבועיים, מושך אותו ככה חודש, חודש עליה, אחרי חודש הוא אומר, אתה יודע מה, אם יש לך הצעות אחרות, תיקח אותן, אני יכול שבסוף אני בכלל לא צריך, ככה מושך אותו, בסוף הבן אדם מובטל חודשיים, עד שהוא מצא עבודה, הוא חדש, המעסיק הראשון כבר אמר לו, שלום, נגמר, הסתיים האירוע. אז לפני התחלת עבודה, כשאתה מאבד בגלל הצעת העבודה הזאת מקום חלופי, המעסיק החדש צריך לשלם לך. למה הוא צריך לשלם לך? לא על בסיס חוזה, חוזה לא נחרט, נכון? פה נחרט חוזה, פה לא נחרט חוזה. על בסיס מה הוא יכול לשלם לך? על בסיס נזיקין. חיוב נזיקין. גרמת לו נזק. המעסיק החדש גרם נזק לעובד. מה, איך הוא גרם לו נזק? כל זה, בשפה המודרנית, הסתמכות. העובד אומר, אני שמחתי עליך. נכון, אמרת לי להתפטר, אמרת לי שאני בא אליך, מצוין, עשיתי מה שאמרת לי. התפטרתי במקום העבודה שלי, עכשיו, כלום. אז עכשיו מדיני נזיקין אתה צריך לשלם. כמה אתה צריך לשלם לו? כמה שהוא מקבל במקום העבודה הקודם. נכון? הוא עובד שרוויח שם 5,000, עכשיו אתה יצאת לו 10,000, והתחרטת, חוזה לא נחרט, 10,000 אתה לא חייב לו. 5,000 אתה חייב לו. אוקיי? יופי. אז זה בעצם ארבעת המקרים. נחזור עליהם בקיצור, לפני התחלת עבודה, לא נחרט חוזה, אם גם לא, העובד לא הפסיד עבודה אחרת, המעסיק פטור לחלוטין, חוץ מזה שיש עליו תרעומת. אם העובד הפסיד עבודה אחרת, חיוב נזיקין, המעסיק צריך לשלם לעובד את מה שהוא הפסיד. אם אחרי תחילת עבודה נכרת חוזה, אלא מה שם שתי הפחתות. אם העובד יושב בבית, יקבל כפועל בטל, שראינו פה מ-0 עד 50% ובאמצע שליש, ובאמת זה, אני חושב שזה גם באמת, בית הדין צריך לשקול, כתוב את זה באחרונים, צריך לראות לפי המקרה שלפניך, אין פה איזה כלל אוטומטי, מספר אוטומטי שנפחית על פועל בטל, תלוי מה מדובר, ואם הפועל מצא עבודה אחרת, אחרי שהמעסיק התחרט, נפחית את השכר שהוא קיבל מהשכר שהובטח לו, כדי שלא יהיה לו כפל מבצעים. רציתי לומר שבמקרה שהיה שם, שדיברתי עליו, גם, אני חושב שגם פורסם, המעסיק חויב לשלם, המעסיק חויב לשלם, ההפחתה על פועל בטל הייתה אפסית. כיוון שהבן אדם, העובד, עבד בתחום מסוים, אם זה התחום הרהיטים, לא זוכר, תחום מסוים, ו... זה היה המעסיק הראשון שלו. המעסיק השני הבטיח לו להישאר באותו תחום. עכשיו, כשאתה ממשיך בתחום שאתה כבר נמצא בתוכו, אתה שומר בעצם, אתה צובר ותק, אתה בא עם, עם הוותק שהיה לך, ועם הניסיון שיש לך, עם ההיכרות שלך עם לקוחות, עם אנשים, ואתה בעצם מפתח את הכישורים שלך. בגלל שהמעסיק השני חזר בו, העובד לאט למצוא עבודה בתחום שונה לחלוטין. ובעצם מה שנקרא, צריך להתחיל מההתחלה. זה דבר שהוא גורם נזק, זאת אומרת, נכון שהוא עכשיו חודשיים בבית, אפשר להגיד איזה יופי, היה לו זמן לשחק עם הילדים, אבל התוצאה היא אובדן הניסיון שלו, שם גם יש איזה השפעה גם, הוא השתמש גם בביטוח לאומי, כמפוטר, כן, כבד מאבטלה. אז בסופו של דבר מה שעשינו, זה אמרנו לו לשלם, למעסיק, את כל מה שהמעסיק הקודם שילם, כלומר, זה היה, סתם לספח את הפרטים, העובד אמר למעסיק, תשמע, המעסיק שבסוף לא העסיק, אמר לו, תשמע, אני רוצה סכום מסוים, נגיד בשביל הדוגמה, 8,000 שקל נטו, לא מעניין אותי כמה ברוטו, אתה תבדוק כמה זה ברוטו, אני בסוף רוצה 8 ביד, בסדר? זה קצת יותר, לא משנה. זה מה שאני רוצה, אני רוצה 8 ביד ורכב. זהו, כמה זה עולה לך, לא מעניין אותי. והמעסיק הסכים, על דעת כן הם עשו את ההסכם, ולכן חייבנו אותו בנטו ולא בברוטו. אמרנו, זה ההסכם. זאת כמובן, 8 נטו, 8,000 שקל, לחודש כפול 2. זה אחד, פלוס רכב, חישבנו כמה שווה עולה רכב לחודשיים, ועשינו קצת הפחתות על פועל בטל, והורדנו את דמי האבטלה שהוא קיבל מביטוח לאומי, אתה לא אמור לקבל פעמיים, לא אמור להרוויח מהסיפור הזה, אתה אמור לא להפסיד, הוספנו לו פנסיה, הוספנו לו, כאילו, עוד כאלה את כל הנלוות מה שנקרא, ובזה נגמר הסיפור, פלוס הוצאת משפט, כי גם המעסיק הזה גם היה לא כך נחמד, אני ביקש דיון סרק שהיה לו בשום תועלת, אז הוא קיבל מלי עוד איזה 5,000-6,000 שקל הוצאות משפט.
אבל הוא לא אמור לקבל רק את המשהו מזוק,
כמה... קיבל משהו מזוק, 8,000 שקל נטו.
אבל משהו מזוק זה אמור למזכות מה המעסיק קודם.
נכון, זה מה שזה? המעסיק הקודם אומר, העובד אמר, אני עובד לפי נטו. אני צריך בסוף לקבל את הסכום הזה נטו פלוס רכב, זה מה שמעניין אותי. אז זה מה שהוא קיבל?
למה שיהיה בכלל הפחתה כפועל בטל? זה עניין של נזק.
כי גם, בסדר, גם שאתה, גם המעסיק הקודם, היום אחד שמע, אדוני, אל תבוא חודש לעבודה. תשב בבית. אתה יודע, לכולנו נחמד, כמה יומיים, שלושה להיות בבית זה נחמד, לא? חודש קצת פחות. אז אתה אומר, יש איזשהו ערך, נכון? שיכולת להיות בבית, סוף סוף לסדר את כל הניירת שיש לך, שמחכה לזה, קצת לעזור להשתך במקולת, להוציא את היד מהגן, בסדר. כמה שקלים זה שווה, כמה שקלים אבל, לא הרבה. אני חושב שזה זוג צעיר שעובד קשה, צריך עכשיו לפנס את עצמו, אי אפשר להוריד שליש. טוב, אוקיי, אז זה סיימנו סימנים א', סעיפים א' ב', מקור 11 זה שוב לגבי סיבות מוצדקות שבהם המעסיק חוזר בו, כותב ערוך השולחן, מי הוא עם בעל הבית, לא הוא צריך למלאכה, לפי מה שנתחדש רק כך בעסקיו, יהיה לו זה שינוי בעסקים שלו, או שנתוודע לו שאין פועלים אלו עוסקים במלאכה כראוי, התבר לו שהפועלים אלה הם לא יודעים את העבודה, נראה דיין הפועל עליו תרומות ולא נקרא מחוסר המנה, וכן אם חזרו הפועלים מחמת איזה התחדשות, הפוך, הפועל חוזר בו, משהו השתנה אצל הפועל, אין לבעל הבית עליו תרומות ולא מחוסר המנה. יפה מאוד. עכשיו, זכויות הפועל אחר כריתת החוזה, הזכרתי את זה קודם, אנחנו שני יותר זרירים, מקור 12, שוב שולחן ערוך, סימן שלמד ג' סעיפים ג' ד' התחיל הפועל במלאכה וחזר בו בחצי היום, חוזר, זכותו של הפועל לחזור בו באמצע היום, באמצע תקופת העבודה, ואפילו קיבל כבר דמי שכירותו, גם הכסף שולם מראש, ראינו קודם שיטת מערה מרוטנבול, שאם קיבלת את הכסף מראש, לכאורה קנו אותך, לא משנה, אתה יכול לקום וללכת, ואין בידו לשלם לבעל הבית. כלומר, תחשבו, תדמיינו את זה, ואל תעשו את זה אף פעם. העובד קיבל כסף מראש על כל תקופת העבודה, קיבל שכר על חודש קדימה. עכשיו הוא מתפטר, המעסיק אומר לו, בסדר גמור, אתה רוצה ללכת, תלך, תחזיר את הכסף. הוא אומר לו, אין לי, והוצאתי את הכסף. אז קודם כל, העובד קם והולך. קם והולך. כסף, תתבע אותו. יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שנאמר, כי לבני ישראל עבדים, עבדים ולא עבדים לעבדים. כי יצא הדין הפועל שחזר בוחר שהתחיל, שמין מה שעשה ונוטל. אוקיי, אז שלב ראשון, הפועל יכול לחזור בחצי היום. אני אומר פעם, ראיתי את זה, כמה בעלי מלאכה. בעל מלאכה, ניסיון, לא, טוב לקחת הכסף מראש, כדי שהמזמין לא יברח לך. אבל לא טוב לקחת הכסף מראש ולבזבז אותו. בסדר? זה אף פעם לא טוב, כי לפעמים אתה נתקע ואתה נשאר עם חובות וזה לא נעים. פעם שהיה זה משבר בהייטק, בתחילת 2000, אז אבא שלי אמר לי, אמר, אנשי הייטק התחלקו לשלושה סוגים. הרוב נשארו עם חובות, כי הם נחו התחייבויות על בסיס מה שהם חשבו שהם ירוויחו. היה מיעוט קטן שנשאר על אפס. לא, נגמר, כן, הייטק שאתם מפטרים אותך, לוקחים לך את האוטו, את המחשב, את הטלפון, הכל לוקחים. נשארו בלי כלום, אבל לפחות בלי חובות. והיה מיעוט קטן מאוד שגם חסכו קצת. אז תן לך חכם ויוסיף לקח. אוקיי, האם אפשר לגרום לעובד להתחייב בדרך שלא תאפשר לו לקום וללכת? מחלוקת, ולהלכה נפסק שלא. כלומר, גם אתה מחתים אותו, גם אתה, לא משנה מה, חוץ מלהשביע אותו, רק השבועה עוזרת, ואף פעם לא תשבוע, אבל אי אפשר בדרך משפטית ליצור חוזה שהעובד לא יכול להשתחרר ממנו. הבאתי פה את הקצות שאומר את זה, בקור 13, קצות בשין עמד ג', ובשיטה מקובצת פרק האומנים, כתב, וזה לשונו, דעת מורי הרב, שאין כל דיני משנתם וגמרה דעלה, אלא במי ששכר פועלים באמירה בלא קניין, שאם התחייבו פועלים בקניין, כלומר במעשה קניין, הרי המלאכה מוטלת עליהם, ואפילו נאנסו חייבים להשלימה על ידם או על ידי אחרים, או לשלם מה שהפסיד לבעל הבית. זו שיטת השיטה מקובצת, שאם היה מעשה קניין, הפועל לא יכול לחזור בו, והוא עדין שקיבלו כבר כל שכרם. כך כתב הריטב"א. וכיוון לפסק שולחן ערוך, אפילו קיבלו כל שכרה, אני יכול לחזור בו. ולא גרע כסף מקניין די עבד עברי די נקנה בכסף, הרי אם קיבלת את הכסף, עבד עברי קונים אותו בכסף, אז קנו אותך. אם כן הוא עדין בקניין, די יכול לחזור, להפגב די לא עבד קניין דברים, הוא משאבד גופו, אפילו אחי התורה אמרה עבדיים, ולא עבדים לעבדים. זו הפסיקה המקובלת, שעובד יכול לחזור בחצי היום, גם נעשה מעשה קניין מכל סוג שהוא, יכול לקום וללכת. מתי לא? ויש חריגים. החריגים מופיעים. בשולחן אור שינה מגיעים, הסעיף A, זה הסעיף הבא, מקור 14. במה דברים אמורים? זה הסעיף, אני חושב, עם הכי הרבה במה דברים אמורים ברצף. במה דברים אמורים? בדבר שאינו אבוד, אבל בדבר האבוד, כגון פשטה לעלות מהמשרה, או ששכר חמור להביא חלילים למת, או לחלה וכיוצא בהן, אחד פועל ואחד קבלן אינו יכול לחזור בו. כלומר, אם ההתפטרות של העובד גורמת למעסיק נזק, יש אומרים דווקא נזק שהוא לא נזק כספי, אבל ודאי אם גורמת נזק, אבל זה נשמע כאילו לא הגיוני, נכון? נזק כספי נראה יותר חמור, נכון? פשטן לעלות מהמשרה, אם אתה, אם העובד לא יעלה את הפשטן מהמשרה, הפשטן יתקלקל, זה נזק כספי. אבל אם את מזמינים, תמיד אוהבים להביא את הדוגמה הזאת, תזמורת לחתונה. וביום של החתונה, האומה תזמורת, אומרת, שמע, החלטתי לעשות שינוי בחיים שלי, אני עוזר את עולם המוזיקה, אני הולך לקולנוע, אני לא מגיע היום. אוקיי, אתם מבינים שהנזק לחתן קלה הוא לא נזק כספי, הוא הרבה יותר גרוע מנזק כספי, אין איזה מחיר, נכון? שאין להם תזמורת ליום. התשובה היא קודם כל שהתורה מחייבת אותו לעבוד לשיר, הוא לא יכול לחזור בו. הכלל, עבדים ולא עבדים, לעבדים לא קיים פה, כי כשאתה גורם נזק לאחרים אתה לא יכול לקום ללכת. ועוד דוגמה. לא, אתה שואל אותי לא נכון, כי אני סיכמתי אותך, אני אוהב את הסגנון שלך, אתה תבוא בבקשה. איך אומרים? כל מה שאתה ביומן שלך, התחייבת. יש הבדל, יש הבדל, לא כלפי שמה פתאום. בעולם הזה, אתה התחייבת לבן אדם, אתה צריך לבוא. ואגב, זה מתאים לשיטה שאומרת שיש חוזה, נכרת חוזה, החוזה מחייב, יש עבדיים לא עבדים לעבדים, אבל עבדיים, מי שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא לא גורם לאנשים נזקים. הוא לא יכול לקום וללכת פתאום. אתה שואל אותי מה קורה, אתה מודיע לו שלושה חודשים, חודשיים מראש, אני חושב שזה הגיוני. עזוב, אני לא בשוק, בסדר? חודשיים זה מספיק זמן למצוא תזמורת, נראה לי. אבל אם אתה תוקע אותו אפילו שבוע לפני, זה באמת, זה לא, זה לא לגיטימי.
לא, זה
לא, רגע, עכשיו יש שאלה איך אוכפים את זה, וזו שאלה טובה, רגע. מביא הרמ"א דוגמה, משרתת או עבד של בעל הבית, מקרי דבר האבוד, בעל הבית לא יכול לעשות מלאכה בעצמו, ועדי זה נאבד שלו, מישהו שעובד, כן, עוזרת בבית, זה דבר האבד. אלא אם כן נאנס, אם כן העובד הוא אנוס והוא לא יכול להגיע לעבודה, כגון שחלה, תשימו לב, הוא או אשתו הוא בניו, כלומר גם מילד חולה חס וחלילה, וההורים צריכים לשמור עליו, ונחשב אנוסים, או ששמע שמת לא מת. בסדר. עכשיו, מה עושים? מה עושים? עכשיו, סליחה, מה עושים במצב הזה? נדלג להמשך השולחן ערוך, הפסקה השלישית, ואם לא נאנס, זה חזר בו. אם היה מוצא המעסיק פועלים אחרים לזכור כששכר את אלו, ועכשיו אינו מוצא, סוחר עליהם ומטען. כיצד מטען? אומר להם, סלע קצצתי לכם, בואו תלו שתיים, עד שיגמרו מלאכתם ולא ייתן להם אלא מה שפסק תחילה. ואפילו נתן להם השתיים, מחזיר מהם התוספת. אפשרות ראשונה, הכלי של המעסיק, וזה דבר חשוב, זה נגיד מה לא. אין כפייה כמו שאמרתי, הם מזיקים. לא יבוא בית הדין, הוצאה לפועל, תגיד לעובד, אדוני היקר, התחייבת לעבוד, לקשור אותך פה עם מזיקים לכיסא, עד שתגמור, תכתוב את התוכנה, ואז תלך. אין, משום מה אין דבר כזה, כן, כולם צוחקים, זה מובן. אגב, זה מעניין, זאת אומרת, אם אתה חושב שזה חובה, למה לא קופים את זה? אבל אני חושב שיש באופן כללי, אנחנו רואים את זה כשאנחנו סוקרים את דיני, מה שקרה, תרופות על הפרת חוזה, אין כמעט. יש מעט דעות במעט מקרים שיש אכיפה פיזית. תגיד לבן, אתה תעשה את זה. האכיפה היא בדרך כלל הולכת לא אכיפה אלא פיצוי. לשלם, לשלם, בסדר. אבל אכיפה פיזית לא, אני חושב שזה חלק מהגישה של עבדים ולא עבדים לעבדים, זה לא עבד שאתה יכול להרביץ לו עד שהוא יעשה משהו צריך. אז מה הכלים? יש פה בעצם שני כלים עקיפים, שקוראים להם בגמרא, סוחר עליהן או מטען. אנחנו עכשיו במטען. מה זה מטען? התעיה. מה אתה עושה? אתה אומר להוא, לתזמורת שהחליטה לעבור לקולנוע, אתה אומר, תגיד לי, כמה סיכמנו? כמה מקבלת לתזמורת היום? 10,000 שקל, לא יודע, להופעה. קח 30. תדחה קצת את השינוי בקריירה שלך, ליום אחד, ויש לי 30,000 שקל, תחשוב על זה עוד פעם. בסדר? יופי, תגיע. יאללה, הוא מגיע, שילמת לו. שילמת לו 30, הוא רוצה את הכסף מראש, הוא לא סומך עליך. שילמת לו 30,000. אתה הולך לבית הדין, אתה אומר, רבותיי, שיחזיר לי את הכסף. הוא יכל לבוא, ב-10,000 שקל, כמו שסיכרנו מראש, כל ההבטחות האלה, זה היה לאכוף עליו את החוזה, שהוא יכל לקיים אותו במחיר הראשון שסוכם, נא להחזיר את הכסף מעבר ל-10,000 שקל, זה לא מגיע לו. זה מטען. מותר לשקר.
היה פעם
דין
כזה לפני...
לא, כזה דורי. החלופה היותר מצויה, זה סוחר עליהן, וזה בסעיף כיצד סוחר עליהם, פועלים וגומרים מלאכתן שלא תובד, וכל שיוסיף לאלו הפועלים האחרים על מה שפסק לראשונים, נותן מהראשונים. עד כמה? עד כדי שכרן של ראשונים. כלומר, תקעו אותך ביום שאתה חתונה, הערב יש אירוע, אתה מתחיל להרים טלפונים לכל מי שאתה מכיר ולכל מי שאתה יכול, ובסוף אתה מוצא איזה אחד שאומר לך, תשמע, אתה יודע למה אין לי אירוע הערב? כי אני כבר אחרי חודש, אני חייב, כאילו, אמרתי, תשמע, היום אני לא בא לשום מקום. עזוב, אני לא רוצה. אז אתה אומר לו, תשמע, כמה, כמו שאמרנו, כמה משלם, 10,000 שקל, כך 20 תגיע. כן, תדחה את החופש שלך ביום אחד. והוא מגיע, ואתה משלם 20,000, אתה חייב לו. הבטחת 20, אין הונאה, מה שהבטחת תשלם. אבל את ההפרש בין מה שמקובל לבין מה שהוא לקח, בגלל הדקה ה-90, אתה חוזר לפועל הראשון, אומר לו, אדוני יקר, אתה תשלם לי את זה. זה בעצם מה שקרה, מסלול הפיצוי. אתה לא, אני לא אוכף עליך לעבוד, מטען, להטעיה, זה בעצם אני אוכף עליך. בדרך עקיפה, בדרך מתוחכמת, אבל היא אכיפה. אתה אומר לו, אני לא אוכף עליך, רק תפצה אותי על הנזק שנגרע לי בגלל שברחת לי בדקה האחרונה. אז זה סוחר עליהם ומתן. הוא מוסיף הרמ"א, ואם לא סוחר עליהם אחרים, אין אחרים חייבים לשלם איזה זקוק. כלומר, אם בסוף ישבת, או לא מצאת, או לא עשית שום דבר, לא תקבל כסף. למרות שנגרע לך נזק. אוקיי. ובפסקה האחרונה, באמת דברים אומרים שאין שם פועלים לזכור בשכרן להשלים מלאכה. אבל אם יש שם פועלים לזכור בשכרן, ואומר לו, צא וסחור מאלו ושתי מלאכתך, אם הפועל אומר לו, תשמע, יש פה מספיק אנשים שיכולים לעבוד, תיקח לך מישהו אחר, הוא יכול להגיד את זה. ואומר הזה קצות החושן, מקור 15, דין סוחר עליהם ומתן, עכשיו בואו נחשוב, כן, אנחנו נחזור חזרה לתרשים שלנו, איפה הוא נמצא? הוא נמצא אחרי קריטת חוזה או לפני קריטת חוזה? אומר קצת, הוא נמצא גם לפני קריטת חוזה. כלומר, אתה סגרת עם תזמורת, משום מה לא כתבתם שום דבר, אבל סיכמתם כמה נגנים, כמה כסף, הכל סגור בטלפון, או כן, נגיד שנהיה פתוחים בשביל הקיצוניות של המקרה, סגרנו בטלפון. ואז כמו שאמרתי, ביום לפני החתונה הבחור מבריז, וגם אז חל דין סוחר עליהם ומתן. למה? לא מדין החוזה אלא מדין הנזקין. אתה בורח לי בדקה האחרונה, אתה גורם לי נזק, כל מזיק אתה אמור לשלם לי, ולכן גם במצב כזה שלא היה התחלת עבודה, לא ניחת חוזה, לא סוכם שום דבר, עדיין יש דין סוחר עלינו מתן. נסיים בסיפור שאומר לי, זה היה אחד מדיני התורה, בטוח אחד מדיני התורה הראשונים שעסקתי בהם, אולי הראשון אפילו. סיפור כזה, בא לנתח אותו פה ממה שהיה לנו. סיפור כזה, איזה איש אחד, היה לו שתיים, שלוש דירות, לא יודע, היה לו כמה עבודות בקיץ, כאלה עבודות שיפוצים בקיץ, והוא חיפש בני נוער שיעבדו אצלו, והוא מצא שניים, שלושה נערים שיבואו לעבוד אצלו. הוא אמר להם, שאלו אותו מה העבודה, הוא אמר להם, כל מיני עבודות, קצת ניקיון, קצת שיפוצים, צביעה, בסדר, אוקיי. והם הסכימו להתחיל לעבוד, והוא שלח אותם לשפץ איזה בית בדרום. והם הגיעו לשם, וכמנהג בני הנוער שלפני 15 שנה, הם כבר כולם ודאי לפה לא עושים דברים כאלה, ראו שזה קצת קשה, וקצת רחוק, ואחרי יומיים, הרימו טלפון, אמרו לו, סליחה, לא מתאים לנו, אנחנו הולכים. ואז הוא אמר להם, אתם השתגעתם, הבית הזה שאתם עובדים עליו זה בית להשכרה. אני צריך לצבוע אותו כדי להזכיר אותו. ויש לי אפילו, סוחר שרוצה להיכנס, אבל התנאי הזה שאני צובע וזה צריך להיות עכשיו. איך אתם יכולים לתקוע אותי ככה, להשאיר אותי בלי, בשוקת שבורה? הם, לא יודע, לא חשוב, לא התרגשו כל כך מהבחיות שלו, וקמו והלכו את הרגליים והלכו. עכשיו, אני דילגתי כל פעם על ההלכות במקרים האלה, כשפועל חוזר הוא בחצי היום, כמה הוא מקבל? הוא מקבל את השכר החלקי על מה שהוא עשה. נגיד, בוא נדבר במונחים של זמן, קח את הפועל לעבוד חודש, אחרי 10 ימים, החליט שהוא מתפטר, אז הוא מקבל שליש מהשכר שלו. בסדר. אז הם גם עבדו כמה, לא יודע, עבדו כמה ימים, היה שעור וחצי, הם עבדו, לא זוכר, ואז החליטו להתפטר, והוא היה חלם כסף. הם אמרו, אנחנו רוצים לקבל כסף על התקופה שכן עבדנו. לא זוכר, הם סיכמו, מסוכם כמה קבלים כל יום עבודה, הם רוצים לקבל את הכסף הזה, והוא לא שילם להם. והוא אמר להם, רבותיי, אתם תקעתם אותי, עשיתם לי נזקים של אלפי שקלים, אני עשיתי חודשיים שכירות, היה משהו נזק עצום, יחסית לילדים האלה, כן? אז הוא אמר, אני ככה ישבתי בשקט, הוא אומר, אני לא טבעתי, לא אמרתי לכם שום דבר. אתם טובים אותי, אני אתבע אתכם חזרה על כל מה שעשיתם לי. כל הנזקים, אחרי זה הייתי צריך למצוא מישהו שיצבע את זה, ועולה לי הרבה יותר, כי כבר לא יכולתי למצוא נערים, והפסדתי חודשי שכירות, אלפי שקלים נזק. אם אתם מתמשכים להתעקש על ה-500 שקל שמגיעים לכם. ושאלנו את עצמנו, באמת מה הדין? זה דבר העבד, נכון? הם התפטרו בדבר העבד. הבעיה שעמדה לזכותה, ומה שהיה שונה מההלכה, זה שהם לא ידעו מראש שזה דבר העבד. נכון? הוא לא אמר לי מראש, תקשיבו, אני סוחר אתכם לשיפוץ בית להשכרה. לא יודע אם היו מבינים את המילים האלה בכלל. אבל אם הוא היה אומר, אז אתה אומר, ואני יודע, אני נכנס למשהו שהוא קריטי, אם אני לא אעשה אותו, תבין, יש הבדל בין נגיד למישהו דבר כזה, ואני אומר, תשמע, אתה בא לעשות את זה כל מיני עבודות, הרבה פעמים נגיד לוקחים נערים, בוא תוריד את הקוצים בחצר. ואם הוא לא יוריד את הקוצים בחצר, לא, נוריד את הקוצים עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד חודשיים, לא נוריד אותם בכלל, מה יקרה? לא יקרה כלום. אתה אומר למישהו, בוא תצבע לי את הבית. תצבע לי את הבית, אני מבסוט, לא תצבע את הבית, אני שם בועס, תקל על קירות מוכלכים, מה יקרה? לא יקרה כלום. מה?
רגע שהתחלת לצוות הבית, אני לא יכול להסיד באמצע.
אבל, נכון, אבל אני אומר, הם כשנכנסו לעבודה, הם לא ידעו מה ההקשר של העבודה.
בסדר, אבל...
קוראים לזה, מבחינה, הגדרה שנתנו לזה, זה דבר העבד שלא סוכם מראש. האם מצב כזה מותר לך לקום וללכת? והמסקנה שלנו הייתה שכן, שמותר לך לקום וללכת. כי גם למרות שדבר העבד הוא לכאורה נמצא חלק, ודאי שהוא חלק מחוזה, אז חוזה זה מה שאני יודע שהחוזה כולל. אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, בוא, אני רוצה שתעבוד אצלי פה בכמה דברים, אחרי שאתה מתיישב על הכיסא, שכחתי להגיד לך, שאם אתה קם פה, כל הבית נחרב, אתה לא יכול עכשיו לקום פה. סליחה, מה זה? אני קראתי איתך חוזה, על בסיס זה שאני יודע, שאני חוזה כמו כולם. עובדים שרוצים ללכת הולכים. כן, פתאום אתה אומר לי, עכשיו אני, עכשיו, אתה עובד אצלכם, והיום הוא לא, מתחיל לעבוד, הוא לא, אני שכחתי להגיד לך, זה תוכנה, היא, זה, אם יש להסכים משרד הביטחון, שיש רק מתכנת אחד שיכול לעבוד לזה, אתה עבר את כל הסיווגים והכל, אבל אתה עכשיו, עד שהתוכנה לא נגמרת, זה בערך אנחנו מערכים את זה ב10 שנים, אתה לא יכול לעזוב את מקום העבודה, אם לא, זה נזק בלתי הפיך, אני אפסיד את החוזה במשרד הביטחון. העובד אמר, סליחה, מה אתה, מה, אני ידעתי, חוזה זה בסיס מה שסיכמנו, סיכמנו שאני מתכנת, בסדר, מתכנת יכול ללכת בהתראה של 30 יום, זה מה שיש, זה מה שמקובל. אז זה ברור שזה מסגרת חוזה, חוזה זה על בסיס מה שסיכמנו, אבל אפילו אם זה מסגרת דיני נזיקין, גם בדיני נזיקין, המשל שהיה לנו שם הוא כזה, נגיד אני בא למכם ואומר, תקשיב, יש לי פה חבל, תחזיק לי אותו רגע, בסדר? תחזיק שנייה. אתה מחזיק את החבל, אתה אומר לו, תדעך, החבל הזה קשור, הוא פשוט יוצא פה למטה, יש שם איזה אגרטל כזה שעולה 2,000 שקל, מזכוכית, אני הולך לשעתיים, בסדר, יומיים אני אומר, תישאר פה בינתיים. אז למה, סליחה, מה, אתה לא יכול להכניס אותי למצב שאני לא יודע את המשמעות שלו, ואז תגיד לי, תשמע, אם אתה הולך מפה, אתה גורם לי נזק, תישאר פה לעולם ועד. זה אין דבר כזה. כלומר, גם נזק, גם כשאנחנו קוראים על דיני נזיקין, אם הכניסה למצב היא על בסיס איזשהו הסכם, וההסכם לא היה ידוע מראש, אז האדם, גם אם הוא גורם נזק בעזיבה שלו, זה מוצדק, וכך פסקנו, שכיוון שהמעסיק הזה לא העביר להם כלום, אבל הם אתם עושים כל מיני עבודות בכל מיני מקומות, ואגב, חלק מהעבודות באמת היו בדברים שלא היו דחופים בכלל. אז היה מותר להם לקום וללכת, וחייב אותו לשלם להם את שכרם, ובזה זה נגמר.
להפסיק אותה באמצע זה נזק.
לא, אני לא מסכים לך. כותבים את זה על ספר תורה. כתיבת ספר תורה, כל סופר יש לו את הסגנון שלו, אז אם אתה מפסיק באמצע כתיבת ספר, חלק מהכתב כתב כך זה לא יפה. אבל אני אלמד אותך שבצביעת שבית עובדים במקטעים. כל קיר זה מקטע עצמאי. הכי גרוע, מישהו עשה לך חצי קיר, בסדר, חצי קיר תוריד. כל קטע אפשר לעשות בנפרד, אם הצבע אותו גוון, אין שום בעיה. עד כאן.